היום ישנה מגמה, כמו שהרב אריאל אמר, ללכת לכיוון המעשי יותר. יש היום קמו כל מיני מכונים למיניהם בכיוון ההלכה, וגם בישיבה מרגישים את זה, בפרט אצל האברכים שיותר הולכים לכיוון של ההלכה. אבל ברור שכדי ללמוד הלכה כמו שצריך, צריך שיהיה גרסא דינקותא בגמרא ובראשונים, כי אחרת חס ושלום אפשר להגיע למחוזות ולמקומות שלא ראויים, וגם את זה אנחנו רואים הרבה היום, שאנשים שלמדו מגיעים לפסיקת הלכה בכיוון אחר לגמרי. לכן דווקא אנחנו מאוד מקפידים בישיבה בשנים הראשונות, כשזה כבר מעבר לישיבה התיכונית, לעמול בגמרא ובראשונים, ודווקא לא ללכת לכיוון ההלכתי. אבל כמובן אצל ילדים צעירים צריך מפעם לפעם לתת להם איזו הבנה איך שהגמרא מגיעה לה למעשה, וזה מאוד חשוב. הזמן קצר והמלאכה מרובה. המשנה הראשונה במסכת בבא קמא, ארבעה אבות נזיקין, השור והבור והמוה והעבר. הגמרא בדף ב' עמוד ב', הגמרא אומרת שיש שבות ויש תולדות, ואמר רב פאפא, יש מהן כיוצא מהן ויש מהן לאו כיוצא בהן. דהיינו, גם באבות ותולדות לא כל התולדות הם כיוצא בהן דאבות. ולמעשה בדפים הראשונים של הגמרא, הגמרא מנסה לברר על מה רב פאפא דיבר. כשרב פאפא אמר שתולדותיהם יש בהן כיוצא בהן ויש כהן שלאו כיוצא בהן, אז על מה רב פאפא דיבר? בדף ג' עמוד ב' הגמרא שואלת מה הניעו, על מה רב פאפא דיבר. אחד האוקימתות של הגמרא, אומרת הגמרא ככה: אילה שמואל דאמר מה וזה השן, האוקימנה תולדה דשן כשן. זאת אומרת, כשרב פאפא אמר שיש תולדות שהם לאווקא יוצא בהם דאבות, דהיינו שהדין של התולדות הם לא כמו האבות, אז רב פאפא לא דיבר על איבא דשמואל, כי על איבא דשמואל מוה זה השן, והשן תולדותיהן כיוצא בהן דאבות. אז אולי על איבא דרב, אומרת הגמרא, אולי רב שאומר שמוה זה האדם המזיק. אומרת הגמרא, אילה רב דאמר מוה זה אדם, מהי אבות ומהי תולדות ידבי. זאת אומרת, לפני שאתה מברר אם תולדותיהם כיוצא מהם דאבות, מקודם תגיד לי בכלל על איבא דרב מה זה התולדות של האבות של האדם המזיק. וחיתימה על איבא דרב, כן, אב ניור תולדה ישן, אולי תגיד שבאדם המזיק האב זה אדם שניור ומזיק כשהוא ניור, והתולדה זה כשהוא ישן. אומרת הגמרא, והתנן אדם הוא עד לעולם, אז זה לא זה אלא ככו וניור. מה זה ככו וניור? ככו וניור זה שאדם יורק. אומרת הגמרא, איך ידע מי בעד ידי כועז לי כומס כי כוחו, אז זה האדם עצמו. והיא בת ארדנאיך, בין לרב בין לשמואל היינו בור, אלא תולדה דמוה כמוה. הגמרא חשבה שכשרב פאפא אומר שיש תולדות שלאו כיוצא בהם דאבות, אז הרב פאפה דיבר על המוות, על המוות במשנה. עכשיו, אם מוות אליבא דשמואל זה בכלל שן, אז אליבא דשמואל ודאי הוא לא אמר, כי תולדות של שן זה שן. אלא אולי אליבא דרב, שרב אמר שמוות זה אדם המזיק. והגמרא שואלת לפני זה, תגיד לי מה זה האבות ומה זה התולדות. אם נגיד שאב זה הער ותולדה ישן, הרי אנחנו יודעים שאדם מועד לעולם. כשאדם אומר, כשהגמרא אומרת אדם, אנחנו יודעים שאדם מועד לעולם. מה הגמרא רוצה להוריד בזה? הרי אנחנו מחפשים שני דברים. אנחנו מחפשים גם שלאדם יהיה תולדה, וגם שהתולדה לא יהיה כיוצא בדאב. זה שני הדברים שרב פאפה אמר. רב פאפה אמר שיש תולדות של אבות שהם לאו כיוצא בהם דאבות, והגמרא רצתה להעמיד את זה אליבא דרב. שרב אמר שמוות זה אדם, והגמרא מנסה לראות מה זה התולדה של אדם, וצריך פה עוד תנאי כדי שזה יתאים לרב פאפה, שצריך שזה יהיה לאו כיוצא בו דאב. עכשיו, כשהגמרא מנסה להעמיד את זה באדם ער ואדם ישן, כן, והגמרא דוחה את זה, כי הגמרא אומרת לא, ואתנן בדף כבב, אדם מועד לעולם. מה הגמרא רוצה לדחות פה? שבגלל שאדם מועד לעולם אז זה לא תולדה? או בגלל שאדם מועד לעולם אז אף על פי שזה תולדה, אבל זה כיוצא בו דאב? וזאת השאלה, מה הפשט בגמרא? אותו הדבר בכיחו וניו. הגמרא אומרת לא, אלא כיחו וניו. אומרת הגמרא, איך אדמי? אי בעד עדי כועז לי כומסקי, כוחו הוא. כוחו הוא אז מה? אז זאת אומרת שהרוג של האדם זה כמו האדם? כי זה בא מכוחו? או שמה כוונת הגמרא להגיד שאף על פי שזה תולדה, בכל מקרה זה, לא, זה, זה יהיה כיוצא בו דאב? מה הגמרא מסיימת? הגמרא מסיימת אלא תולדה דמוה כמוה. אז דבר ראשון, אנחנו מסיקים מהסיומת של הגמרא שברור שלמוה יש תולדה, נכון? כי הרי גמרא מסיימת אלא תולדה דמוה כמוה, וברור לנו שכיוצא בו. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לברר פה בגמרא, שכיוון שברור לנו שלאדם יש תולדה, על מי אנחנו נלביש את זה? הרי הגמרא אמרה שתי אפשרויות אליבא דרב, או ער וישן או כיחו וניו. אז אחד מהם חייב להיות תולדה. עוד יותר טוב, או שניהם או לפחות אחד. אז אם נגיד שאחד מהם, אז מה כן ומה לא? כשהגמרא אומרת ואתנן אדם מועד לעולם, היא מתכוונת להגיד שזה האדם עצמו? שהישן זה האדם עצמו? הריף במקום כאן, הריף אומר שאליבא דרב שמוות זה אדם, אז תולדה של מוות זה כוחו וניו. אם ככה, אז אנחנו יכולים להגיד שאליבא דהריף, בעצם מהלך הגמרא הוא פשוט, שכיוון שכיחו וניו הוא ודאי תולדה, אז לגבי מה שהגמרא אמרה שישן אדם מועד לעולם, אז אנחנו יכולים להחליט לפי הגמרא, לפי הגמרא בדף כ"ו, לפי המשנה, או שאתנן אדם מועד לעולם שבאמת זה אב, או שאדם מועד לעולם, הכוונה היא שזה אמנם תולדה, אבל כיוצא בו דאב. אבל יש לנו את התוספות. התוספות אומר, ואתנן אדם מועד לעולם, לא פריך דיישן נמאה ואב, כדדרי שאלה בגמרא בפרק יצד בדף כ"ו עמוד ב', מפצע תחת פצע. זאת אומרת שהתוספות אומר לנו, שישן זה ודאי אב, כי הרי הגמרא דורשת את זה מהפסוק של פצע תחת פצע. אלא אומר התוספות, הגמרא שלנו לא התכוונה להגיד שישן זה אב. מה כן התכוונה הגמרא? אז הוא אומר, דא לא מייתי אח הקרא. למה הגמרא שלנו לא מביאה את הפסוק? הגמרא הייתה צריכה להגיד מיד, ישן זה לא תולדה, ישן זה אב, כמו שהגמרא דורשת, מפצע תחת פצע, כן? שאין הבדל בין אונס לרצון, בין שויגיק למזיד, ואין הבדל בין הר לישן, שאדם מועד לעולם, וזה אב. אומר התוספות, הגמרא יכלה להביא ראיה משם, שבאמת ישן זה אב. אבל הגמרא לא עשתה את זה. למה הגמרא לא עשתה את זה? זאת שאלה שאנחנו נשאל עוד מעט. מה כן הגמרא? אלא מייתא דאבי כיוצא בו. אלא כל הראיה של הגמרא משם, שזה כיוצא בו. זאת אומרת, שאם אליבא דאריף, כי חובניו זה תולדה של אדם, וכוונת הגמרא בישן להגיד שמה? שגם אם זה היה תולדה, אז מה? אז זה הכיוצא בו. אז לפי הריף, מה הוא אב? שניהם תולדה? אדם ער זה אב? אז אחד מהם הוא ודאי תולדה, ויכול להיות ששניהם. אבל ברש"י יש לנו בעיה. כי רש"י אומר כאן, כי חובניו כוחו הוא, והיינו אדם גופו וחייו. אם תגיד שהדגש הוא על הסיפה של דברי רש"י וחייו, זאת אומרת שכוונת הגמרא להביא ראיה שתולדותיהם כיוצא בהם, וזה לא מתאים לרב פאפה. אבל אם תגיד שהדגש הוא על הרישה, והיינו אדם גופו, זאת אומרת שכוחו של אדם, וכך אנחנו יודעים מלכות מזיקים ומלכות שבת, שכוח ראשון זה האדם עצמו, זה לא בגדר גרמה. כי כוחו, וזה קשור למחלוקת בין ריש לקיש ורבי יוחנן, אם אישו משום חיצה ואישו משום אמנו, אבל בפשטות כוחו של האדם זה מה שאומר רש"י, והיינו אדם גופו. זאת אומרת שרש"י חולק על הריף, שלפי הריף כי חובניו זה תולדה. לפי רש"י, כשכוונת הגמרא לדחות שזה לא יתאים לרב פאפה, כי כחובניו זה אב. ואנחנו הרי יודעים שבדף כ"ו עמוד ב', שם כאן רואים שישן זה אב. שהרי תוספות בעצמו אומר שהגמרא הייתה יכולה להביא משם ראיה שזה אב. אלא הגמרא לא עשתה את זה. למה? אני לא יודע. עוד לא, אני יודע, אבל עכשיו אני עוד לא יודע כשאני מתחיל ללמוד את הסוגיה. זה ודאי דבר שצריך להסביר לתלמיד. מה הפשט שהתוספות אומר שהגמרא יכלה להביא משם שזה אב, אבל עובדה שהיא לא הביאה, כי היא לא הביאה את הפסוק, אלא כוונתה להגיד שכיוצא בו. הרי ברגע שאתה אומר שזה אב, אוטומטית מה זה? כיוצא בו. אז מה אתה עושה לי ככה? תלך ישר. אבל אליבא דאמת לפי התוספות יוצא שהגמרא שם בדף כ"ו מתכוונת להגיד שישן זה תולדה, שישן זה אב, וגם כחובניו זה אב.
אפשר לחלק הרב כחובניו לאדם הישן.
אני הייתי שמח לחלק, אבל רש"י לא אומר ככה. רש"י אומר היינו אדם גופו. לא, רש"י אומר את זה על כוחו, על כחובניו. זאת אומרת שלפי רש"י צריך להבין מה מסקנת הגמרא, כשהגמרא מסכמת ואומרת אלא תולדה דמוות כמוות. על מה מדובר? הרי ישן זה אב, כי חובניו זה אב, אז מה נשאר? לא נשאר כלום. אז מה זה הסיכום הזה לתולדה דמוות כמוות? אלא מה תגיד שמסקנת הגמרא היא דווקא אליבא דשמואל, ששמואל אמר שמוות זה שן? זה לא נראה, כי הגמרא הייתה צריכה לסכם עוד לפני שהיא מביאה את רב. לכן זאת השאלה שבעצם עולה כאן מהסוגיה. זה גמרא, תוספות לא בא להגיד כאן איזה מאמר מוסתר. הגמרא בדף כ"ו, הגמרא מביאה שמה. ברור שישן זה אב, אף אחד לא חולק על זה. המשנה מביאה אדם מועד לעולם. הוא אמר אפילו, הוא אמר כי חובניו זה תולדה. ככה אומר הריף, אז לפי הריף זה מצוין. יש לי תולדה ויש לי אב. אבל רש"י סגר עלינו המדבר ברגע שהוא אמר שכיחו וניו זה אב, אלא אם כן אנחנו נסביר את רש"י כפשוטו, שחייו, הכוונה היא כיוצא בו, ומה שרש"י כתב בהתחלה, שזה אדם גופו, הוא לא התכוון להגיד שזה אב. בסדר? לא רק על רש"י, על רש"י.
לא, על רש"י.
תוספות לא הביע את דעתו במהלך הגמרא.
אז הוא יכול לתרץ כמו הריף, לכאורה.
מי? אין לי בעיה, אני בא, אני רואה ברש"י, לעומת הריף, אני רואה ברש"י בעיה, רש"י זה המפרש הראשון, הראשון שאנחנו רואים בגמרא, וכשאנחנו רואים את הרש"י במהלך הגמרא, זו השאלה שצריכה להתעורר כאן. אין לי בעיה. ודאי, אפשר להגיד, וזהו. אבל אפשר אולי להגיד אולי יותר מזה. נכון? מיד תראה. יש גמרא בדף כ"ו. הגמרא, זה הגמרא, הגמרא דם הוא עד לעולם, בן שוגג, בן מזיד, בן הר, בן ישם. שימה את עין חברו ושיבר את הכלים, משלם נזק, נזק שלם. אומרת הגמרא, אחרי זה, קטני שימה את עין חברו, דום ידי שיבר את הכלים, מה אתם נזק אין ארבע דבורים? לא, אף שימה את עין חברו, נזק אין, נזק אין ארבע דבורים לא. ואז שואלת הגמרא מנה למילה, מנה למילה הכוונה היא, אומר רש"י, דנזק חייב אפילו בשויג, דהיינו שהאדם הוא עד לעולם, והגמרא מביאה את תנא דחזקיא. אומר קרא פצע תחת מצה, ואנחנו קיבלנו את הסיוע של תוספות בדף ג' עמוד ב', שהוא אמר שזה באמת הפסוק שבא ללמד אותי שהאדם הוא עד לעולם. והגמרא אומרת, פצע תחת פצע לחייבו על השויג כמזיד ועל האונס כרצון. מה קופץ פה ישר לעיניים? שבראיה שהמשנה מביאה לעצמה לא כתוב מה שכתוב במשנה, ובמשנה כתוב לא מה שכתוב בתנא דחזקיא, במשנה כתוב בן ער בן ישן, כך כתוב במשנה בדף כ"ו, בן ער בן ישן, בן שוגג בן מזיד. מה כתוב בתנא דחזקיא? שמה כתוב לחייבו על השוגג כמזיד, זה מצוין, ועל האונס כרצון. ואיפה ער וישן? בכלל לא מופיע בתנא דחזקיא. האם אונס ורצון זה נכנס במושגים של ער וישן? או שאולי שויג ומזיד זה נכנס במושגים? אז זה ודאי שלא, כי הרי מה כתוב במשנה? בין ער, בין ישן, בין שוגג, בין מזיד. זאת אומרת שוגג ומזיד זה לא ער וישן. השוגג ומזיד זה דבר בפני עצמו. אז ער וישן זה לא נכנס בשוגג ומזיד. אז מה זה נכנס? באונס ורצון. אז תראו מה שאומר התוספות. התוספות אומר כאן, ואם תאמר לאילם רינן שימה עינו של חברו בשויגג או באונס נזק אין דלי דבורים לו, צר נמי לו לחייב? אז הוא אומר, ויש לומר דכל מה דמצינן למפטר שויגג פטרינן, ואין אף ראשון שחולק על התוספות. זאת אומרת שלפי התוספות אונס חייב בנזק ופטור מדלת דבורים. עכשיו אם נגיד שהאונס זה תולדה, אז הנה מצאנו איך היא תמצא שלאו כיוצא בהם. לאו כיוצא בהם, אמרתי, והגמרא לא מביאה. לפי הגמרא, הרי התוספות מקשר אותנו עם הגמרא בדף כ"ו, ואנחנו כשלומדים את הגמרא בדף כ"ו, אנחנו רואים שיש ליגה א' באדם המזיק ויש ליגה ב'. ליגה ב' חייב בנזק, אבל לא חייב בדלת דבורים. יש החיתים באדם המזיק שלא חייב בדלת דבורים. אז יש לנו החיתים ששלב כיוצא בו. אלא מה צריך להיות? עוד תנאי, שזה צריך להיות מה?
תולדה.
אבל אם נניח שזה אב, זה עוד יותר מעביל. זה יותר מעביל. למה? כי זה יכול להיות אב, וזה יכול להיות לאו כיוצא בו דאב. אז יש לנו שני סוגי אבות. כן? איך להסביר את זה? ככה. זה בדיוק, נכון, אני מסכים איתך, כן, אבל צריך להסביר את זה. אי אפשר להשאיר את התלמידים ככה, שעושים אחד ועוד אחד שווה שניים ובזה נגמר. לא, אחד ועוד אחד שווה שניים, צריך להסביר להם. שאתה לוקח אחד ועוד אחד, אז כמה יש לך פה? אחד ועוד אחד. ואתה לא יכול לקחת ולהגיד להם יש פה שתיים וזה נגמר הסיפור. זה בדיוק מה שצריך להסביר להם. עכשיו רבותיי, אנחנו חייבים לקצר פה, יש פה עניינים נוספים. אוקיי. רבותיי, יש גמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין בדף ע"ט, שזה כל אחד צריך לדעת, כי זה בעצם המקור של אדם המזיק. והתוספות אצלנו מביא את זה. התוספות אצלנו מביא את את המקור הזה, וזה גמרא במסכת סנהדרין, שיש בעצם שתי מקורות לאדם המזיק. מקור אחד זה פצע תחת פצע, ומקור נוסף זה הגמרא בסנהדרין בדף ע"ט, זה התוספות שם. אני אגיד לך מיד, אני לא כל כך מונח בסוגיה, אז אנחנו לומדים גיטי. כי אסיק באי מסכתא לא תשיילה במסכתא אחריניה, עם רבא, אז אני קל וחומר. אבל רק שנייה, אני אביא לכם את המקור. אבל לפני שאנחנו נראה את היסוד הזה, אני רוצה להעיר עוד הערה בגמרא. כדי שנגיע לעניין הזה עצמו. כן. התוספות נמצא במסכת סנהדרין, בדף ע"ט עמוד ב', דיבור המתחיל מכה בהמה ישלמנו. כן, עוד מעט אני אראה לכם גם את התוספות פה, אבל זה נראה אחרי זה. רבותיי, המשנה שלנו אומרת ארבעה אבות נזיקין. נכון? ארבעה אבות נזיקין, זאת הכרזה. הגמרא בהמשך שואלת, למה רב לא סובר כמו שמואל, ושמואל לא סובר כמו רב? שמואל אומר, מה וזה שן? למה רב לא סובר כמו שמואל? אומרת הגמרא בדף ג', בדף ד' עמוד ב', אומרת הגמרא שרב אמר, כן, השור, הבור, המוות ועבר, השור וכל מילי דשור. השור זה כולל גם את השן. למה להפריד בין קרן ורגל לבין שן? אז השור זה כולל כל מילי דשור, כולל שן. ולכן לא יכול להיות שהמוות זה שן של בהמה שמזיקה על ידי האכילה. ושמואל, למה הוא לא סובר כמו רב? אומר שמואל, הרי יש משנה בהמשך, בדף ט"ו, שהמשנה אומרת, מדברת שם על אדם המזיק. אז אדם המזיק זה לא שייך למשנה שלנו. אדם המזיק זה שייך למשנה אחרת. למה באמת רב סובר שבמשנה שלנו נכנס אדם המזיק? הרי המשנה שלנו מדברת על כמה יחיטימצס. והיחיטימצס הבסיסי, כמו שמביאים כל האחרונים ורב שמעון שקופ בראש, בסימן א', בחידוש של רב שמעון, שכל היסוד של המשנה שלנו זה אדם משלם לא רק עבור מה שהוא עושה, אלא עבור מה שממונו עושה. והחקירה הבסיסית שצריך ללמד אותה לתלמידים, שכשהוא משלם עבור מה שממונו עושה, זה מפני שהוא משלם עבור כל מה שממונו עושה, כי ממונו זה כמו הוא, והוא צריך לשלם על הדבר הזה, כי זה ממונו, והוא צריך לשלם על מה שממונו עושה. או שלא, שהוא משלם על מה שהוא לא שמר את ממונו. אז מה עושה שם אדם המזיק במשנה הזאת? ויותר מזה, הגמרא בהמשך מביאה פה, הגמרא מביאה את רב חייא, תנא רבו שעיה בדף ד' עמוד ב', תנא רבו שעיה 13 אבות נזיקין. והגמרא דלה, למה אצלנו יש רק ארבעה? אומרת הגמרא, אצלנו במשנה מדברים רק על סוג מסוים, כן? ותנא דדמה הייתה מלא תנא, הנה בישלמה לשמואל בניסקי, מומן קומיירה בניסקי גוף או לא מור לא קומיירה. לפי שמואל הרי המשנה שלנו מדברת רק על שור, לא מדברת על אדם המזיק. אלא לרב שהמשנה שלנו כן מדברת על אדם המזיק. אז למה לא מביאים שם השומר חינם והשואל והנושא שכר והסוחר, נזק צער ריפוי שבט ובושת וארבעה דמתנית עינת ליסר? אומרת הגמרא, כן? ולרבי שי נמיה תני לי אדם, אז תרי גבני אודום, תני אדם דאזיק אדם, ותנא אדם דאזיק שור. זאת אומרת, המשנה שלנו בכלל מדברת על אדם שהזיק שור. המשנה שלנו לא מדברת על אדם שהזיק אדם. ואז הגמרא מביאה את רב חייא. רב חייא אמר, כבד אבות נזיקים איתי. שואלת הגמרא, מי זה? הגמרא מונה אותם. המדבר, המנסח וכולי וכולי. אומרת הגמרא, נו, אז למה זה לא? אומרת הגמרא, רב חייא דיבר גם על כנסות, לא רק על ממון. ממון זה משהו שאתה הזקת ואתה צריך להשלים אותו. כן, אדם גונב צריך להשלים את זה, זה נקרא ממון. הכפל זה נקרא כנס, זה לא משהו שהוא לקח. הוא צריך לשלם, כן, אבל פי שהוא לא יחסיר. רב חייא דיבר גם על אבות כאלה שהוא יחסיר והוא לא לקח. והמשנה שלנו לא מדברת על זה. מה יוצא לפי המהלך של הגמרא הזאת? לפי המהלך של הגמרא יוצא שבאמת ארבעה אבות נזיקין, לא, יש הרבה יותר. אלא שבמשנה שלנו יש קטגוריה מסוימת. סוג מסוים של נזיקין. שיש לו מכנה משותף מסוים. המשנה שלנו לא מדברת על אדם דאזיק אדם. המשנה שלנו לא מדברת על כנסה, מדברת רק על ממונה. רב חייא, הוא אומר ששלושה עשר אבות נזיקין. למה? כי הוא מנה שלושה עשר אבות נזיקין מסוג אחר, מקטגוריה אחרת, עם מכנה משותף שונה. ורב חייא, כשהוא מנה 24 אבות נזיקין, אז הוא מנה סוג שונה. עוד עניינים. גם כנסות, לא רק ממון. זה מאוד חשוב. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את זה, אז אנחנו נגיד ככה. באדם המזיק, אנחנו יכולים להגיד, אליבא דרב, כשרב הכניס את אדם המזיק במשנה שלנו, אף על פי ששמואל לא הכניס, ולמה שמואל לא הכניס, כמו שהגמרא אומרת, כן, שאליבא דשמואל, הרי המשנה מדברת על אדם המזיק כבר בהמשך, כן? אז אם אליבא דשמואל המשנה מדברת על אדם המזיק בהמשך, אז המשנה שלנו לא מדברת על אדם המזיק. אז איך רב הכניס את אדם המזיק בתוך המשנה שלנו? וכי רב לא יודע שיש משנה מיוחדת לאדם המזיק? אז למה הוא דוחף אותו למשנה שלנו? וחוץ מזה, המשנה שלנו מדברת על סוג מסוים, על ממונו שהזיק. אז רב רוצה לפרוץ את המשנה שלנו, לא רק לממונו שהזיק, אלא מה? גם לאדם המזיק. אז אם אתה רב, אתה פורץ את זה הלאה, למה לא תפרוץ את זה עוד? למה לא תפרוץ? בשלמה לי לבד שמואל, שמואל אומר את המינימום. מה המינימום? המינימום זה ממונו שהזיק, והמשנה שלנו עוסקת בממונו שהזיק. אבל אליבא דרב, כשאתה פורץ גדר במשנה שלנו ואתה מכניס את אדם המזיק, כשיש משנה מפורשת בדף ט"ו בעניין הזה, אז מה העניין שלך להכניס את אדם המזיק בגדר של מוות? כן? הנה המשנה בדף ט"ו עמוד ב' אומרת, חמישה תמין וחמישה מועדים, כן? ושור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס. אבל אתה רב, מה המשנה הזאת עכשיו נזכרה? הרי מוות כבר כתוב אדם המזיק אצלנו, אז איך אתה עכשיו נזכר בדף ט"ו להביא אדם הזה? אז שמואל באמת צודק. על כוכך אנחנו מתוך זה, מתוך ההערה הזאת, אנחנו כנראה צריכים להגיע למסקנה שאליבא דרב ישנו איזה מכנה משותף בין האדם המזיק לבין ממונו שהזיק. זאת המסקנה. שהרי הגמרא במפורש אומרת שהמשנה שלנו מדברת על ממונו שהזיק. זה הגמרא במפורש אומרת שמה, כשהיא לא רוצה להכניס את הדברים של רב חייא ואת העניינים של רב הושעיה, אז הגמרא במפורש אומרת שהמשנה שלנו מדברת על ממונו שהזיק. אז אתה רב, איך אתה מכניס פה אדם המזיק? על כוכך, מה אני מסיק מכאן? שכנראה שרב הבין שאדם המזיק יש לו משותף עם ממונו שהזיק. מה יכול להיות לאדם המזיק משותף עם ממונו שהזיק? הרי ממונו שהזיק, אדם חייב על זה, מכוח זה שזה ממונו, הרי הוא לא עשה כלום. נכון שהוא לא שמר, אבל זה לא משהו אקטיבי, זה משהו פסיבי. הוא לא הזיק בפועל. אין פה בעד דקואז לקומסקי, אין פה החתימצה של עזק מצד האדם המזיק. אז איך זה מתאים לממונו שהזיק? לכן צריך פה...
זה אונס.
איך?
זה אונס.
איך אונס? גם אם הוא מזיק, גם אם הוא מזיק והוא רואה ש... מה זה כוונה מזיק? זה לאו דווקא שהוא...
אדם המזיק באונס...
אדם שמזיק באונס דומה לממונו.
איך? במה?
הוא לא מחותן עם זה בכלל.
איך?
הוא לא מחותן עם זה.
אז בוא אני אגיד לך משהו. אז אני אחדד את זה. אני אחדד את זה. אנחנו נגיד, אנחנו ללך בדרך של רב חיים מבריסק. זה לא רב חיים, אבל מרוב רב חיים אנחנו כבר מדברים רב חיים. מה רב חיים חידש? שיכול להיות החתימצה אחת, דין אחד, הלכה אחת, אבל אנחנו, בהלכה הזאת אנחנו... אם נפרט אותה ונפרק אותה, אנחנו נראה שני מישורים, אולי אפילו יותר משני מישורים. אבל בכללי, רב חיים מדבר על שני מישורים. ורב חיים קרא לזה צווי דינים. צווי דינים זה לא שתי... בתרגום חופשי זה שתי הלכות. אבל אין הכוונה לשתי הלכות. להלכה א' והלכה ב', לא. מדובר על הלכה א'. רק שהלכה א', יש לה מישורים. אני תמיד מסביר את זה לתלמידים, אני מסביר להם את זה עם מזרון של מיטה, כן? בדור שלנו, שזה כבר לפני שנתיים בערך, אז בדור שלנו ישנו על מזרונים, כן? מקש, ומי שהיה לו יותר כסף, כבר קנה מזרון מצמר גפן, כן? והיית פותח את המזרון בצד, לא ראית כלום, ראית רק צמר גפן. היום, ברוך השם, יש מזרונים כמו מגדל בבל. תפתח את זה, צריך, לפעמים צריך גם סולם לעלות על המיטה, תפתח את המזרון בצד, תראה מה הולך שם. יש שם כל מיני רבדים, יש כל מיני מישורים. יש קצת קפיצים, יש קצת משהו קשה, משהו רך, וביחד עם זה, זה מקבל את כל הסנדוויץ' הזה. כן? וזה המזרון. זה מה שרב חיים מבריסק חידש. הוא אמר, תיקחו כל הלכה, ותפתחו אותה מהצד, תראו מה יש בה. אנחנו נעשה את אותו רעיון, נעשה על אדם המזיק. אדם המזיק, הרי יש לנו שני סוגים. יש לנו אדם המזיק שמזיק אקטיבי. בפועל, אדם שהזיק, שאנחנו יודעים מה זה אדם המזיק. אדם שמשקיע כוח ומזיק, שעושה פעולה. זה מבחינתנו, זה אדם המזיק. אבל רבותיי, אדם המזיק גם יכול להיות אדם המזיק באופן פסיבי. עכשיו, אדם המזיק באופן פסיבי, מאיזה דין תחייב אותו? מדין אדם המזיק. אבל מאיזה דין באדם המזיק? מאותו כוח, מאותו יסוד שאתה מחייב אדם על ממונו שהזיק. הרי למה אתה מחייב אדם על ממונו שהזיק? הרי הוא הזיק, לא אני, נכון זה שייך לי. אבל הוא הזיק, לא אני. אלא הכוונה היא שיש אחריות. אתה אחראי על ממונך. ואתה צריך לשלם, או לפי הצד הזה של החקירה, אתה צריך לשלם על מה שהוא עושה, או שאתה צריך לשלם על מה שאתה לא שמרת עליו. אבל הכל מגיע ומתנקז למקום אחד, לאחריות על הדבר הזה. גם האדם הוא אחראי על עצמו. לא רק שהאדם אחראי על ממונו, אדם אחראי על עצמו. ויש ואדם משלם נזק לא ממה שהוא עשה. כי אדם שמזיק פסיבי, הוא לא משלם על מה שהוא עושה, כי הוא לא עושה. אז על מה הוא משלם? הוא בעצם משלם על האחריות שיש לו על גופו. זאת אומרת, וזה החידוש של רב. כך אנחנו נסביר את רב. שכשרב הכניס את אדם המזיק למשנה, הוא לא דיבר על כל אדם המזיק. כי אם הוא היה מדבר על כל אדם המזיק, אז למה המשנה בדף ו' מונה את אדם? וחירב לא ידע שסיימנו את הזה, את אדם המזיק במשנה שלנו במוות, והרי זה מה ששמואל טוען כנגדו? ששמואל אומר לו, אתה לא יכול להגיד שמוות זה אדם המזיק, מפני שאדם מופיע בדף תדוו. מה בעצם רב אומר לשמואל? אומר רב לשמואל בלשוננו, מתוך מה שראינו עכשיו, אומר רב לשמואל, לאט לך. אני לא יודע שכתוב אדם המזיק בדף תדוו? ואדם המזיק בדף תדוו זה אדם המזיק אקטיבי. שזה באמת לא שייך למשנה שלנו, כי המשנה שלנו מדברת על קטגוריה, על סוג מסוים. מיד, מיד, על סוג מסוים. כיוון שהמשנה שלנו מדברת על סוג מסוים, אז רב צריך להיות עקבי. וגם כשהוא מכניס את האדם לתוך המשנה שלנו, אז המשנה צריכה לדבר על אדם המזיק, כן? ש... החיוב שלו נובע לא מצד הפעולה שלו, אלא מצד זה שהוא לא שמר על עצמו. ואז אנחנו נגיע למסקנה שרב חידש לנו פה את המהות של שני סוגים, שני רבדים, שני מישורים, שני דינים באדם המזיק עצמו. אדם המזיק שהחיוב שלו נובע על הפעולה שהוא עשה, והאדם המזיק שחייב על זה שהוא לא שמר על עצמו. כי האדם זה לא פחות מממונו, ואם הממון שלו באחריותו, אז גם גופו באחריותו. ואז אם ככה, אנחנו נגיע למסקנה כזאת. אנחנו נגיד ככה, שיש ער ויש ישן. גם בישן יש שני סוגים. יש ישן, שהוא הולך לישון, והבן אדם, אתם יודעים, מחטיף באמצע השינה, כן? אתם מכירים אנשים כאלה שישנים, והידיים עובדות בשינה. הוא מסתובב כאן ומסתובב כאן, וזה מה שהתוספות מביא אחרי זה בהמשך שם בפרק שני, שאדם הלך לישון ליד הכלים. אדם הלך לישון ליד הכלי, והסריטו אותו כל הלילה, וראו שהבן אדם לא זז. ואיך שהוא, הכלים נשברו. יש מצב שאדם הלך לישון ליד הכלים והוא בתוך שינה, הוא מזיז את האיברים שלו. אדם כזה שמתוך שינה מזיז את האיברים שלו, זה אב. זה אב המזיק, זה בדיוק אב, כמו אדם שמזיז את האיברים שלו כשהוא ער. ולמה? כי הרי מה סיבת החיוב? כשאדם ער והוא מזיק בידיים, מה סיבת החיוב? מה הגורם עצמו? זה ש... לא החיות, זה שהוא עושה פעולה והוא מזיק. הגורם הזה נמצא גם כאשר מה? ישן. כאשר הוא ישן. אלא מה חסר בישן? הכוונה. הכוונה, ושזה בא המשנה ואומרת, אדם מועד לעולם, בין ער, בין ישן. זאת אומרת שהמשנה, כשהמשנה אומרת, אדם מועד לעולם, בין ער, בין ישן, הגמרא מתכוונת להגיד שגם ישן זה אב. איזה ישן הוא אב? זה הישן שהוא עשה פעולה. למה? כי אצלנו בישיבות הרי אומרים המחייב. מה זה המחייב? הסיבה המחייבת. מהי הסיבה המחייבת? הפעולה של האדם. כן? את הפעולה הוא עושה גם כשהוא ישן וגם כשהוא ער. אלא מה? כשהוא ישן חסר הכוונה. אז על זה בא אדם מועד לעולם. יפה, אז התוספות כבר מחלק. אם הוא הלך לישון או שהביאו לו את הכלים, זה התוספות מחלק. אבל אם הוא הלך לישון והכלים לידו, הוא לא יכול להגיד אחרי זה, אני הזקתי אבל אני ישנתי. למה? כי אדם מועד לעולם. בין ער בין ישן. ולכן ברור שאדם המזיק אקטיבי, חיובי, על ידי פעולה, בין אם הוא ער, בין אם הוא ישן, זה אב, זה אב. זה ודאי אב.
מה
יהיה
התולדה במקרה הזה?
Hmm?
מה יהיה התולדה במקרה הזה? במקרה הזה זה אב. מה התולדה
של... יכול להיות שאין תולדות. לא כל אבות יש להם תולדות. ואם יהיה תולדה, יכול להיות שיהיה יחיטימצא של תולדה. יכול להיות ביחיטימצא. אולי אם, למנדו, אם יש מנדו אומר שהוא חייב, אם הביאו את הכלים אחרי זה, אני לא יודע. צריך לחשוב, אבל... היסוד המחייב, הסיבה המחייבת, קיימת גם בישן, כאשר בישן חסר דבר אחד, את הדעת ואת הכוונה. אז על החיסרון הזה בא המושג, אדם מועד לעולם ובא מכסה על זה. אבל אדם פסיבי, אדם פסיבי שהוא ער, זה אב. אדם פסיבי שהוא ער, זה אב. והוא חייב לא על הפעולה שהוא עשה. הוא חייב על זה שהוא יש לו אחריות על גופו, ומה שגופו מזיק וניזוק על ידי גופו, אז הוא חייב לשלם על זה. ופה המחייב הוא לא הפעולה, אלא מה המחייב? זה שהוא יש לו אחריות על גופו, לא פחות מה שיש לו אחריות על השור.
מה זה אדם פסיבי שמזיק? מה הפירוש שתן דוגמה אם הרב יכול?
אדם פסיבי שהוא מזיק, למאן דאמר, וזה כבר ההמשך, שאנחנו לא נגיע לזה היום, יש מאן דאמר, הגמרא אומרת, כן, שאי בעדי דקמאס לקומסקי, כוחו, ואי לאו בעדי דקמאסקי, אז זה בור. אבל יש כזה מחלוקת גדולה לגבי האדם עצמו. אם האדם עצמו גרם לנזק על ידי זה שהוא נמצא במצב מסוים, אז יש הרבה סוברים, תסתכל, יש בטור, יש על זה, אם אתה רוצה אני אתן לך כבר, יש שם שני קדרים שהולכים זה אחרי זה, והקדר הראשון הוא נעמד, כן? הוא לא מזיק אף אחד, הוא רק נעמד, הוא לא עשה שום פעולה, והשני נתקל בו. אז יש אדם פסיבי, הוא הזיק על ידי הפסיביות שלו. עכשיו לפי זה יוצא, שהאדם הפסיבי שמזיק שהוא לא אחראי על עצמו זה אב, אם הוא יהיה ישן, זה לא יכול להיות אב. למה זה לא יכול להיות אב? כי חסר המחייב. למה חסר המחייב? כי זה שהוא ישן, אז אני לא יכול לחייב אותו מצד זה שיש לו מה? אחריות. זאת אומרת, ברישה של האקטיבי, שמה זה שהוא ישן, זה לא פוגע במחייב. כי מהו המחייב? הפעולה. זה שהוא ישן, במה זה פוגע? בכוונה ובדעת. זה חיצוני, על זה בא אדם מועד לעולם ומכסה על זה, ומחייב אותו. אבל באדם הפסיבי, שמה מהו המחייב? לא הפעולה. האחריות. האחריות זה הדעת וכוונה. אז אם הוא ישן, אז זה פוגע במה? בעצם המחייב. אז גם אם תגיד אדם מועד לעולם, אבל זה לא יכול להיות אב. למה? כי זה הרי פוגע בעצם המחייב. זה שתגיד לי שיש לו אחריות כללית זה נחמד מאוד, אבל זה כבר ליגה בית. ושם באמת, הוא לא יהיה חייב על דלת דבורים. שם הוא לא יהיה חייב על דלת דבורים, זה פשוט. וזה בדיוק ההבדל בין המשנה שם בדף כ"ו, עמוד א', למשנה בדף כ"ו עמוד ב'. שהמשנה בדף כ"ו עמוד א' מדברת על ער וישן, אבל היא מדברת על ער וישן אקטיבי. כי זה המשך של המשנה בדף ט"ו. ותנת וחזקיה, כן? שהוא מביא מפצע תחת פצע, זה פסיבי. ולמה המשנה לא הביאה את הפסוק הזה בכלל, והגמרא לא מביאה את מכה באימה ישלמנה? הרי מכה באימה ישלמנה כתוב בתורה באותו פסוק, או פסוק לידו של מכה אבי ואימו. וזה הגמרא בסנהדרין מפורש אומרת שמכה אבי ואימו זה רק באיזה יחיד תמצא? של אקטיבי. אקטיבי, כי כל הפסוק הזה מדבר באקטיביות. מכה באימה ישלמנו, מכה אבי ואימו, זה מדבר באקטיבי, וזה המקור של האדם המזיק האקטיבי. לעומת זאת, פצע תחת פצע, זה מהווה מקור לאדם הפסיבי. עכשיו, אם ככה, אני מקצר מכל הכיוונים, אני חייב עוד מעט לזוז. אם אנחנו אומרים, שרב הכניס את אדם המזיק למשנה, כי הוא חייב להכניס את אדם המזיק מאותה קטגוריה של הממוינו שהזיק, שהחיוב המחייב הוא מצד זה שהוא הוא לא היה אחראי מספיק, והוא אחראי על כל מה שנעשה פה, אז גם אדם המזיק המופיע במשנה אליבא דרב זה לא אדם המזיק אקטיבי, אלא איזה אדם? אדם פסיבי. ממילא כשהמשנה אומרת וחיתי מה יבות ומה תולדות וחיתי מה אב ניור תולדה ישן ואתנן אדם מועד לעולם בן ער בן ישן אז מה זה ילמד אותי? מה? לא, המשנה של הגמרא מדברת רק על אקטיבי, על פסיבי כי הגמרא ידע, שלא מדובר פה על, על, על אקטיבי כי אחרת רב לא יכול לדבר. וזה בדיוק מה שאומר התוספות. למה התוספות היה צריך להגיד לי? תשמע, הגמרא לא מביאה את פצע תחת פצע. למה הוא צריך להגיד לי את זה? למה הוא חייב להגיד לי שהגמרא לא מביאה? אם הגמרא מצאה לנכון להגיד מה שהיא אומרת, יהיה מרוצה. מה, זה משנה? אתה תרצנו על השאלה של רב, תרצנו אותה. מה כאב לתוספות שהיה צריך להביא את פצע תחת פצע? זה כאב לו. אתה יודע למה כאב לו? כי היה ואמינה להגיד שמה שכתוב בגמרא שלנו זה בכלל ער אקטיבי. זה ער אקטיבי. ואם מדובר על ער אקטיבי, אז בכלל כל המהלך של הגמרא שונה לגמרי. אלא רב, היה ברור לגמרא, שרב כשהוא מדבר, הוא מדבר רק לשיטתו, שבמשנה מדובר על ער פסיבי. וממילא במשנה שלנו, כן, בגמרא שלנו, כשהגמרא אומרת, וחיתי מה אב ניאור תולדה ישן אז אין הכנה מה
תולדה לא קורצה בו
יפה מאוד, השאלה היא האם חיסרון בדלת דברים זה הפשט שלווקא יוצא בו אני אגיד לך למה כי בשזה יש סוגיה נוספת בגמרא שהגמרא רוצה ללמוד אחד מהשני ואני אומרת מה לכאן שחייב בדלת דבורים וכאן פוטר מדלת דבורים יכול להיות שהגמרא שלנו בכלל מבינה שהדלת דברים זה לא, עניין של הגמרא שלנו בכלל. הדלת דברים זה עניינו של רב חייא. כשהוא מונה שם את הבושת ואת הפגם, למה הוא מונה את זה לחוד מנזק? הרי הוא מדבר שם על אדם המזיק. זאת אומרת שהגמרא שלנו הבינה שדלת דברים זה חיוב, אבל חיוב אחר. זה לא חיוב שנובע מתוך הנזק. וזה מקל עלינו הרבה. כי בדלת דברים האלה, שהרי יש פה שאלה גדולה, איך אנחנו, מעריכים את החיוב של דלת דבורים כשהוא כבר נתן נזק? הרי בנזק הזה כבר מונח כבר חלק מהדלת דבורים. אז אם נגיד שהדלת דבורים בכלל זה חיוב נוסף שאיננו קשור לנזק עצמו, אז זה בכלל נפתור את כל הבעיה. אבל אני לא רוצה לזרוק את זה פה באוויר, כי צריך למדוד את זה בהתאם לגמרא לפני זה. שהגמרא רוצה ללמוד אחד מהשני, והגמרא אומרת, מה לכאן שחייב בדלת דבורים? מה לכאן? זה צריך לבדוק בגמרא. אבל זה לא בעיה. רק מה שאני רוצה להראות בכל המהלך הזה, כן? שאנחנו חייבים להרגיל את התלמידים שלנו ללמוד ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. גם בישיבה תיכונית, ובעיקר בישיבה תיכונית. אני ברוך השם, הקדוש ברוך הוא סייע בידי שהרבה הרבה שנים נתתי חבורס, גם בנחלים, מה שהיה בנשומה הקודמת שלה, גם בנחלים, גם בדרכי נועם, הייתי נותן את אותם שיעורים שאני נותן בישיבה. אבל מה ההבדל? הבדל אחד. שאם בישיבה אני נותן בשעה, בישיבה התיכונית, שעה זה יכול להיות 4 שעות. 4 שעות. והייתי בא פעם בשבוע ונותן לכל המחזורים, וכל פעם היינו לומדים קטע מהחבורה. בשיעור הבא היינו חוזרים על הקטע הזה, לעורר את הזיכרון, וממשיכים הלאה. ואפשר ללמוד איתם בעיון אמיתי, ואני חושב שההנאה שלהם תהיה יותר גדולה. אין ספק שצריך לנקוט בכל האפשרויות שיש, בכל התכסיסים, במלחמות, בתחבולות עשה לך מלחמה. צריך לנקוט בכל התכסיסים כדי לקרב אותם ללימוד הגמרא. אין ספק. ומה שמתאים לאחד לא מתאים לשני, מה שמתאים לשני לא מתאים לראשון. זה ברור. אבל צריך לתת להם לטעום מכל הדברים. וגם לימוד בעיון אמיתי. זה לימוד עיון, זה לא אומר שצריך להביא להם גם את הרשב"א, גם את הריב, גם את המורדכי, גם את... זה לא אומר, יכול להיות שזה בקיאות בראשונים. לקחת גמרא ולנתח אותה, ולהראות להם פה את השקלא וטריא, אני חושב שזה מאוד יפה, שזה מאוד חשוב, זה ייתן להם בעצם הבנה שכל הגמרא בנויה ממהלכים של שקלא וטריא עד שמגיעים לבירור האמת. ואני חושב, עד כמה שאני יודע לפחות מניסיון, אני לא יודע אם הדור הזה הוא כמו הדור ההוא, הרי היום כל דור זה באמת שנתיים שלוש שמעתי, כי כל שנתיים שלוש זה כבר ציבור אחר לגמרי. אז אני לא יודע אם זה אותו ציבור, אם זה אותם תלמידים, אם זה אותם גירויים שיש בעולם החיצוני, הכל יפה, אבל צריך להראות להם את היופי. התורה היא אותה תורה, התורה היא אותה תורה, ומי שרוצה יבוא ויטול, אבל מורנו רב אברום זצ"ל תמיד היה אומר, התורה והישיבה זה כמו מגדלור, זה כמו מגדלור, אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו, אנחנו צריכים להראות את פני התורה, את היופי שבתורה, את היופי שבגמרא, וזה צריך להיות כמו מגדלור, מי שרוצה ללכת אחרי האור ידע לבוא, מי שלא רוצה לראות אור ולא יבוא, אין מה לעשות איתו. אבל צריך לעשות את זה בצד הטוב ביותר. סליחה שאני ממהר, אני חייב לרוץ. שלום לכם, בשורות טובות והרבה הצלחה.